שבת דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף ה' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, תנו רבנן. סוחרים שעושים עסקים, מנהלים חנויות, מנהלים עסקים חובקי עולם, ככל שהזמן עובר ומתקדמים יותר, מגלים כמה טוב לעשות שיתופי פעולה בין עסקים. אפשר להרוויח, אפשר לפרוץ קדימה, אפשר לעשות המון דברים ביחד ולחסוך כסף, להתפרסם יותר. טובים השניים מן האחד. בזמן חז"ל, בעלי החנויות, בכניסה לחנות היה להם כזה מין הצטבע ספסל כזה, שם היו יושבים בעלי העסקים בחוץ, יחד, משוחחים ביחד, ותשועה ברוב יועץ. כל אחד היה יכול לתת עצות לשני, איך אפשר להצליח יותר בעסקים. מה הדין של השטח הזה שבו הסוחרים היו רגילים לשבת? אז ככה, יש את החנות, איפה ששם כל המוצרים, איפה שאנשים נכנסים לקנות סחורה, זה בוודאי נקרא רשות היחיד. יש את הרחוב הראשי, שזה נחשב רשות הרבים. המקום איפה שהסוחרים יושבים, הספסל הזה, הוא היה ברשות הרבים, הם היו יושבים. אבל אנשים לא היו עוברים במקום כזה, הם לא יכולים לדחוף את הסוחרים. אז אמנם זה היה רשות הרבים, אבל אנשים לא היו עוברים שם. לכן, מדין תורה, זה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. זה נקרא מקום פטור. אפשר לקחת חפץ מרשות הרבים ולהניח שם, אפשר לקחת חפץ מרשות היחיד ולהניח שם, אבל מדרבנן תקנו שהמקום הזה יש לו שם של הרשות הרביעית שתקנו מדרבנן, קרמלית. קרמלית זהו מקום שהוא קצת דומה לרשות הרבים או לרשות היחיד, אבל הוא לא דומה לגמרי. מכיוון שהוא משהו באמצע, אז חכמים תקנו שיהיה לו דין של רשות בפני עצמה. ולכן, כמו שאנחנו נראה בהמשך, תקנו שאסור לעקור מרשות הרבים ולהניח בקרמלית, אסור לעקור מרשות היחיד ולהניח בקרמלית, אסור אפילו לטלטל ארבע אמות בתוך הקרמלית עצמה. עכשיו הגמרא דנה, מה יהיה הדין אחד שעקר מרשות הרבים, ועבר דרך אותם ספסלים, אותו שטח שהוא הקרמלית, והניח ברשות הרבים, עקר מרשות היחיד, עבר דרך אותו קרמלית, והניח ברשות הרבים. אם הוא היה עוקר מרשות היחיד ומניח על הקרמלית, אמנם זה אסור מדרבנן, אבל לא היה חייב חטאת. מה היה הדין כשהוא לא מניח בקרמלית, אלא הוא ממשיך הלאה ומניח את זה ברשות הרבים? תנו רבנן, המוציא מחנות, אדם שמוציא חפץ מחנות שנחשבת רשות היחיד, לפלטיה, פלטיה זה רחוב של רשות הרבים. תכף אנחנו נראה בהמשך את ההגדרה המדויקת של זה. דרך סתיו. סתיו זה הכוונה הצטבה, הצטבה זה ספסל. היה להם ספסלים ברשות הרבים ליד החנויות, שם היו יושבים הסוחרים. והמקום הזה הוא מוגדר מדרבנן כקרמלית. הבן אדם עבר שם, והוא לא נעצר, בטח לא בשביל לנוח. לפי דת תנא קמא, חייב. האדם הזה חייב חטאת, כי הוא עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. אין שום משמעות לזה שהוא עבר באמצע בקרמלית. ובן עזאי פותר. למה? אומרת הגמרא, דווקא הטעם שבן עזאי מובן יותר. ביש למה בן עזאי כסבר, אדם שמהלך, אז כשהוא הולך, הוא עוקר רגל אחת ומניח אותה במרחק. אחר כך עוקר את הרגל השנייה, מניח אותה בעוד מרחק, וככה עוקר עוד רגל, מניח במרחק. כל עקירה של רגל נקרא כמו עקירה, וכל פעם כשמניחים את הרגל במקום אחר זה כמו הנחה. עוד פעם עוקרים את הרגל, זה עוד פעם עקירה. עוד פעם מניחים את הרגל, זה עוד פעם הנחה. זאת אומרת שכשבן אדם הולך מרשות היחיד והוא עובר דרך קרמלית, אז הוא פשוט נעצר בקרמלית. זה נחשב כאילו הוא הניח את עצמו ואת מה שהוא מחזיק בקרמלית. אז הוא עקר מרשות היחיד והניח בקרמלית, הוא פטור. הוא ימשיך הלאה. עקר מהקרמלית, כשהוא ימשיך ללכת והניח ברשות הרבים, שוב פעם הוא יהיה פטור. לכן סוברים בן עזאי, כסבר מהלך כעומד דמי, כל פסיעה ופסיעה נחשב שהוא נעצר והוא נעמד, ולכן זה נקרא הנחה, שהוא מניח את עצמו. לכן הוא פטור. אלא רבנן, נעיד נמי דקסברי, גם אם נאמר שהם חולקים על בן עזאי והם סוברים, מהלך לאו כעומד דמי. ברגע שבאדם נמצא פה באיזשהו תהליך של הליכה, זה לא נקרא שהוא כל פעם נעמד, הוא הולך. מה זאת אומרת, הוא פוסע ומניח, זה לא ככה אנחנו מגדירים הליכה. הליכה זה בן אדם שהולך, הוא פשוט מתקדם. אז זה לא נקרא שהוא מניח, זה לא נקרא שהוא עומד. אבל על כל פנים, איך ישכחנה כאי גבנה דחייו? מאיפה אתה לומד שאם בן אדם מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, לא ישירות, אלא דרך קרמלית, מאיפה יש לך מקור מהתורה, שזה גם כן נקרא עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים? הרי כל המלאכה הזאת, שאדם מוציא מרשות אחת ומניח ברשות אחרת, זה שהוא חייב, לומדים את זה מהמשכן. במשכן, איפה מצאנו דבר כזה שעקרו חפץ מרשות היחיד והעבירו את זה דרך קרמלית והניחו ברשות הרבים? אולי החיוב זה רק אם עוקרים מרשות היחיד ועוברים ישירות לרשות הרבים, או שעוברים ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד. מביאה הגמרא, אמר רב ספרא, אמר בשם רבמי, שאמר בשם רבי יוחנן. מצאנו שיש חיוב לאדם שעוקר חפץ מקום אחד ומעביר אותו במקום ששם, אם הוא יניח אותו הוא יהיה פטור, אבל הוא לא יניח אותו שם, אלא הוא יתקדם הלאה, והוא יניח אותו במקום בהמשך, הוא יהיה חייב. מידי דהווה המעביר חפץ ברשות הרבים. כמו שאדם חייב על זה שהוא עוקר חפץ מרשות היחיד ולוקח אותו לרשות ומניח אותו ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. ככה גם אדם חייב כשהוא רק ברשות הרבים. אם הוא עוקר חפץ בתחילת ארבע אמות, הוא עוקר חפץ בתוך רשות הרבים, הולך איתו שטח של ארבע אמות, בערך שתי מטר, והוא מניח את זה אחרי ארבע אמות, הוא יהיה חייב. הלכה למשה מסיני, כמו מוציא מרשות לרשות. עכשיו, הטעם, לאו, וכי לא מצאנו שם את אותו חידוש, אף על גב, דקמה דנקית לבאזיל, אדם עקר חפץ מרשות הרבים, הולך אמה, עוד אמה, עוד אמה, עוד אמה, והוא ממשיך, עוד ועוד 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 אמות. כמה שהוא ממשיך ומתקדם והולך, פטור. עד שהוא לא יניח את החפץ אחרי ארבע אמות, הוא לא יהיה חייב משום מוציא ארבע אמות ברשות הרבים. בשביל להתחייב צריך, בשביל להתחייב משום מטלטל 400 ברשות הרבים, צריך לעקור ממקום אחד ברשות הרבים, להתקדם 400 ולהניח גם. אבל כל זמן שהוא לא מניח, הוא לא מתחייב. ולמרות שהוא מתקדם בשטח, ממשיך וממשיך וממשיך, שבשטח שהוא ממשיך בו הוא פטור. בכל זאת, אם אחר כך הוא יניח, כי מנח לי, הוא יהיה חייב. אפילו שיש הפסק בין העקירה לבין ההנחה, אחרי שמאדם הלך 400, יש כאן הפסק של הליכה, של ההליכה הזאת הוא לא יהיה חייב. ההליכה הנוספת שהוא הולך אחרי 400, זה לא מחייב אותו עוד חיוב. זה שהוא הלך 400, על זה לבד הוא כבר התחייב. אם הוא היה מניח כאן את החפץ אחרי שהוא הלך 400, הוא כבר היה חייב משום מטלטל 400 ברשות הרבים. כל הדרך שהוא ימשיך ללכת אחר כך, זה דרך שלא מחייבת אותו בחיוב נוסף. וזה מפסיק בין העקירה לבין ההנחה, ובכל זאת אתה רואה שמחייבים אותו. אז אותו דבר גם נגיד לגבי אדם שעוקר מרשות היחיד, והוא ממשיך דרך שבמקום ההוא הוא לא מתחייב משום מוציא מרשות לרשות, הוא ממשיך דרך הקרמלית, אבל בסוף כשהוא מניח את זה ברשות הרבים הוא יהיה חייב. אז הנה מצאנו. הכנה מלא שנה. דוחה הגמרא זה לא דומה. כשאתה מעביר 400 ברשות הרבים ואתה מתקדם אחר כך, כל פסיעה ופסיעה שאתה מתקדם זה מקום שאתה יכול להתחייב עליו. כי אם אדם הלך נאמר 400, ומניח אחרי 400 את החפץ, הוא חייב. אם הוא יניח אחרי 500, הוא גם חייב. אחרי 600, הוא גם חייב. כל מקום שהוא הולך עם החפץ הזה, עד שהוא מניח אותו, אחרי שהוא יתקדם 400, כל מקום זה מקום שמחייב אותו. לעומת זאת, כשאדם עוקר מרשות היחיד, ועובר דרך קרמלית ומניח ברשות הרבים, אם הוא היה מניח את זה בקרמלית, הוא היה פטור. אז זה לא דומה. זה פטור הרבה יותר חזק מאשר המקום הפטור הזה, שבאדם הלך כבר 400, ומשהו מתקדם לא מחייב אותו יותר. אבל באותו מקום שהוא מתקדם, אם הוא היה מניח, הוא כן היה מתחייב. זה מה שאומרת הגמרא. מדעמי, הטעם לגבי אדם שכבר הוליך 400 את החפץ ברשות הרבים, כל איך אדם מנח לי, מקום חיוב הוא. כל מקום שעכשיו הוא יניח את החפץ, זה מקום שמחייב אותו, משהו מוציא 400 ברשות הרבים. אבל כאן, כשאדם מוציא מרשות היחיד ומעביר דרך קרמלית ומניח ברשות הרבים, אם הנח לי בסתיו, אם הוא יניח את זה בקרמלית, במקום של הספסלים, מקום פטור הוא. מהתורה הוא לא מתחייב כלום. אז אם כן, אולי נאמר שגם כשהוא יניח את זה אחר כך ברשות הרבים, אולי הוא יהיה פטור. איפה מצאנו שהוא חייב במקרה כזה? אלא מנסה הגמרא להוכיח ממקום אחר, אותו רעיון של מטלטל ארבע אמות ברשות הרבים, אבל בדוגמה קצת שונה. מידי דהווה, בדומה למה שהדין לגבי המעביר חפץ מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע אמות, אבל מדויקות. אדם הולך עם קנה מידה, מודד את השטח ברשות הרבים, עוקר חפץ ברשות הרבים, הולך בדיוק 400 ומניח את החפץ. אם הוא היה מניח את החפץ בסנטימטר אחד קודם, הוא לא היה מתחייב. כי בשביל להתחייב מוציא 400 ברשות הרבים, צריך לעבור 400 שלמות. וכל 400 שהוא עובר, אם הוא יניח את זה שם, זה מקום פטור. כי הוא לא מתחייב. ובכל זאת, אחרי שהוא עובר את המקום פטור הזה, והוא מניח את זה אחרי 400, הוא כן יהיה חייב. אותו דבר גם לגבי אדם שעוקר מרשות היחיד, עובר דרך מקום פטור מדאורייתא, דרך הכרמלית, ומניח אחר כך מרשות הרבים, הוא גם כן אמור להיות חייב. זה מה שמדמה הגמרא. לסוף הרבה. אתם לב, וכי לא מצאנו שם את אותו חידוש. אף על גבדי, אם מנח לי בתוך 400, הוא יהיה פטור. אם אדם עקר חפץ מרשות הרבים, והלך פחות מ-400 והניח, הוא יהיה פטור. כי הרי כל החיוב זה רק אחרי שהוא הלך עם החפץ 400, ורק אחרי זה הניח הוא מתחייב. בכל זאת, כי מנח לי בסוף 400, הוא יהיה חייב. אפילו שהוא עבר בשטח, שאם שם הוא היה מניח את זה, הוא היה פטור. החנמי, אז כמו שמצאנו שם, גם אותו דבר ידין פה לגבי אדם שמוציא מרשות היחיד, מהחנות, והוא עובר דרך אותה כרמלית, דרך הסתיו, והוא מניח את זה אחר כך ברשות הרבים, גם כן נחייב אותו, לא שנה, זה לא יהיה שונה. אומרת הגמרא, זה כן שונה. מדמי, אתה משווה, אדם שמעביר 400 ברשות הרבים, מדויקות, לאדם שמוציא מרשות היחיד, עובר דרך כרמלית ומניח ברשות הרבים, זה לא דומה. הטעם, אדם שמעביר 400 ברשות הרבים, השטח של רשות הרבים כולו שטח אש, כמו שזה נקרא, כן? בשביל המחשה. לא משנה, אתה עכשיו בשבילך, 400 האלה שאתה קבעת לעצמך, אז אם אתה תניח את החפץ, אתה עקרת את זה מרשות הרבים, אתה תניח את החפץ לפני שעברת 400, אתה תהיה פטור. אבל השטח הזה הוא יכול לחייב גם יהודי אחר. אם יהודי אחר עקר את החפץ פסיעה אחת לפניך, מבחינתו המקום הזה שאתה הנחת, להסתיים אצלו רשות הרבים. להסתיים אצלו 400 ברשות הרבים. אז הוא כן יהיה חייב. רק לגבי דהייך גברא מקום פטור הוא. אדם שמטלטל ברשות הרבים פחות מ-400 והוא מניח, לגבי אותו אדם, בגלל שהוא טלטל פחות מ-400, על מקום שעכשיו מניח זה מקום שפוטר אותו, כי הוא עצמו לא טלטל 400. אבל לכולי אלמה, יהודי אחר שילך וכבר לקח את החפץ קצת לפני כן, עקר את זה ברשות הרבים. אם הוא יניח את זה באותו מקום, הוא כן יהיה חייב אם הוא יעבור כבר 400 ברשות הרבים. לכולי אלמה מקום חיוב הוא. אבל הכה, אדם שמעביר דרך כרמלית, לכולי אלמא מקום פטור הוא, לא משנה מי יניח כאן חפץ בתוך הכרמלית, לא משנה מאיפה הוא עקר את זה גם, הוא לא יהיה חייב מהתורה. אז איפה מצאנו שאם אדם העביר מהחנות לרשות הרבים דרך אותה כרמלית, שהוא יתחייב? אלא מביאה הגמרא מקום נוסף, ששם מצאנו שאדם שעוקר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך, מקום שמוגדר ככרמלית, יהיה חייב. מידי דאהבה, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, דרך צידי רשות הרבים. אם הוא מעביר דרך צידי רשות הרבים, ששם זה מוגדר על כל פנים לפי דעת רבנן ככרמלית, צידי רשות הרבים, ובכל זאת, אדם שעוקר מרשות היחיד לרשות הרבים, דרך שם יהיה חייב. מה זה נקרא צידי רשות הרבים? רשות הרבים עוברים שם היום רחבים, בזמנם גם היו עוברים שם מהסוסים, עגלות, במהירות, והם יכולים להתחכך ברשות היחיד ולהזיק לרשות היחיד. לכן היו תמיד עושים מין שטח כזה בין רשות הרבים לרשות היחיד. כדי שהם יפסיק בין הרשות הרבים לבין הרשות היחיד. זה נקרא צידי רשות הרבים. רש מביא דוגמה שהיו, כשהיה חומה של הבית הייתה נופלת, אז אותו שטח ששם הייתה החומה, שם זה היה נקרא צידי רשות הרבים, כי זה מצד אחד לא רשות היחיד ממש, מצד שני זה גם לא רשות הרבים ממש. לפי דעת חכמים, השטח הזה מוגדר ככרמלית, שמהתורה, אדם שיניח שם חפצים שהוא עקר או מרשות היחיד או מרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב. ובכל זאת, אדם שעוקר מרשות היחיד ומעביר דרך צידי רשות הרבים ומניח ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. וכן להפך, אדם שעוקר מרשות הרבים, עובר דרך צידי רשות הרבים ומניח ברשות היחיד, יהיה חייב. למרות שהשטח שבאמצע, לפי דעת רבנן, מוגדר ככרמלית. אז אם כן, יש לנו גם מקור לעניין אדם שמעביר דרך אותו סתיו שלפני החנויות, שגם כן יהיה חייב. מידי דהבה, זה בדומה למה שאנחנו מצאנו לגבי המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא מעביר דרך צידי רשות הרבים, שגם שם הוא יהיה חייב. הטעם לאו, וכי לא מצאנו שם את החידוש הזה, שאף על גב דאימן אחלי, אם הוא היה מניח את זה באמצע הדרך, הצידי רשות הרבים, הוא יהיה פטור, כי זה כרמלית. הוא עקר מרשות היחיד וניח בכרמלית. מהתורה הוא יהיה פטור. ובכל זאת, אם הוא ממשיך את המסלול, וכי מנח לי ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. האחה נעמי, אותו דבר, אדם שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך אותם ספסלים שלפני החנויות, שגם הם מוגדרים ככרמלית, לא שנה, הוא גם כן יהיה חייב. תוספות שואל, מי אמר שפה הוא יהיה חייב בצדי רשות הרבים? אולי גם פה אנחנו צריכים לשאול, איפה עוד מצאנו שאדם שמעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית, הוא יהיה חייב, שנחייב בצדי רשות הרבים? מאיפה אנחנו יודעים שצדי רשות הרבים בכלל צריך לחייב? אתה כבר לומד מצדי רשות הרבים לאותם הספסלים שנמצאים לפני החנויות. הרי לכאורה הם דומים. אומר תוספות, הם דומים, אבל יש ביניהם הבדל. כי בזמן שעם ישראל היו במדבר, שמשם לומדים את כל הדין של מוצאים מרשות לרשות, חנויות לא כל כך היה, וגם לספסלים שלפני החנויות. אז לכן אין לנו אפשרות לדעת מה יהיה הדין כשאדם מעביר דרך אותם ספסלים, האם הוא יהיה חייב או פטור. אבל צידי רשות הרבים היה. למה? כי הסברה אומרת שאי אפשר שרשות הרבים יהיה ממש סמוך לבתים לרשות היחיד. חייבים איזשהו מרווח. כי ברשות הרבים זה מקום סוען, ואנשים יכולים להתחכך בקטלים, להרוס את כל הקירות, בטח בזמן של המדבר שעוד היו אוהלים, האוהלים היו יכולים ממש להיערס. ואדם הולך לישון באוהל, פתאום עובר שם איזשהו סוס ועגלה, בדיוק נתקע לו בדופן של האוהל, מאיר אותו. זה לא שייך שהרשות היחיד יהיה ממש סמוך לרשות הרבים. ולכן מסתבר שגם במדבר היה צידי רשות הרבים. ובכל זאת אומרת התורה שאדם שעוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים יהיה חייב, למרות שהוא עבר דרך צידי רשות הרבים. ולפי דעת רבנן שצידי רשות הרבים נקרא כרמלית, רואים שאדם שמעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית, הוא יהיה חייב. כך מסביר תוספות. טוב, זה טוב לפי דעת רבנן שסוברים שצידי רשות הרבים מוגדר ככרמלית. אבל אם נאמר שגם צידי רשות הרבים נקרא כמו רשות הרבים ממש, למה? כי לפעמים אנשים מתחקים שם ועוברים דרך צידי רשות הרבים גם. אז אם כן, אין לנו דוגמה של אדם שמעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית, שיהיה פטור. זה השאלה עכשיו של הגמרא. מתקיף לרב פאפה. המקור הזה טוב, הניחא לרבנן. דאמרי שהם באמת אומרים, כמו שאמרנו, שצידי רשות הרבים, לאו כרשות הרבים דמי, זה לא נקרא רשות הרבים, אלא נקרא כרמלית. אז באמת יש לנו מקור שאדם שעוקר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית, באמת יהיה חייב. אלא לרבי אליעזר דאמר, צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי. וזה נקרא שאדם עוקר מרשות היחיד לרשות הרבים מיד, בלי שום הפסק באמצע. מה יקרה למאמר? מאיפה יש לנו מקור לזה שאדם שמעביר דרך כרמלית יהיה בכל זאת חייב? אמר לי רב אחא, ברי דרב איכא, הוא ענה לרב פאפא. הראיה היא גם לפי דעת רבי אליעזר. למרות שהריטב"א מסביר שגם אם לא היה לנו ראיה לפי רבי אליעזר, אנחנו יכולים להסתפק בראיה לפי דעת רבנן. אנחנו מעדיפים שזה יהיה לפי כל הדעות. ככה מסביר הריטב"א. טוב. אבל אפשר להסביר את זה גם לפי רבי אליעזר. אם הוא דאמר דשמת לי לרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, זה דווקא מדובר איך? דלקה חיפופי. דווקא במקום שאין יתידות, מין כאלה מוטות, קרשים, עמודים, בין רשות הרבים לבין צידי רשות הרבים. אז סובר רבי אליעזר, תשמע, הצידי רשות הרבים זה המשך של רשות הרבים, זה שאנשים לא כל כך עוברים שם, אנשים אוהבים רחבות, עוברים ברחבה הגדולה. הם לא הלכו כל כך בצידי רשות הרבים, וגם אם לפעמים הם הולכים בצידי רשות הרבים, וזה שהם לפעמים הולכים בצידי רשות הרבים, זה אומר שזה גם הופך להיות חלק מרשות הרבים. אבל אם יש לך ממש יתידות שמפרידים בין רשות הרבים לצידי רשות הרבים, זה גם מסכים רבי אליעזר, שאותם צידי רשות הרבים נחשבים כרמלית. איך, אבל איך הדעיק החיפוף, אם מי שמת לוי חישם הוא סובר שזה רשות הרבים, הוא גם שם מסכים שזה נקרא כרמלית, וגם חיפוף היה בזמן של המדבר. ואם כן, כשעקרו מרשות היחיד והניחו ברשות הרבים, עברו דרך צידי רשות הרבים עם אותם יתידות שהפרידו בין רשות הרבים לצידי רשות הרבים, אותם צידי רשות הרבים נחשבו כרמלית, ובכל זאת כשעקרו מרשות היחיד לרשות הרבים דרך אותו צידי רשות הרבים, היו חייבים. אז יש לנו מקור שכשאדם מעביר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים ועובר דרך אותם צידי רשות הרבים, יהיה חייב. אז אם כן, אותו דבר גם יהיה לגבי כשהוא מעביר דרך אותם ספסלים שלפני החנויות, הוא גם כן יהיה חייב. ילקח לאדם, זה באמת יהיה דומה לזה. טוב מאוד. אז מצאנו שיש מחלוקת חכמים ובן עזאי, מה היה הדין? אדם שמעביר מרשות היחיד, עוקר מרשות היחיד, עובר דרך קרמלית ומניח ברשות הרבים, האם הוא יהיה חייב או לא? אומרים, חכמים יהיה חייב, אומר בן עזאי, יהיה פטור. למה יהיה פטור? כי כל פסיעה ופסיעה שאדם פוסע נחשב כמו שהוא הניח את עצמו. הניח את הרגל, זה נקרא הנחה. אז לכן כשאדם עוקר מרשות היחיד ועובר בקרמלית, זה נקרא שהוא כאילו הניח בקרמלית. זה שאחרי זה ממשיך והולך מהקרמלית לרשות הרבים, אז זה כאילו שהוא עקר מהקרמלית והניח ברשות הרבים, ועל שני המעשים האלה, בתורה הוא לא יהיה חייב. אמר רבי יוחנן, אותו בן עזאי שפוטר, אדם שהולך, עוקר מרשות היחיד, הולך בקרמלית ומניח ברשות הרבים, אומר בן עזאי שיהיה פטור, הוא מודה בן עזאי לחכמים בזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים דרך קרמלית, הוא כן יהיה חייב. למה? מכיוון שכשבן אדם הולך בקרמלית, זה נחשב כאילו שהוא הניח את החפץ בקרמלית, אבל אם הוא זורק את החפץ מרשות היחיד ישר לרשות הרבים, זה לא נח הרי בקרמלית. אז בן עזאי גם מודה שזה נחשב שהוא פשוט עקר מרשות היחיד, הוא הניח ברשות הרבים והוא יהיה חייב. תניא נמי אחי, באמת יש לנו ברייתא שמחלקת בין אדם, בין אדם שהלך בקרמלית אחרי שהוא עקר חפץ מרשות היחיד ואחרי זה הוא הניח את זה ברשות הרבים, לבין אדם שזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים וזה עובר דרך קרמלית. לבדעת בן עזאי כמובן. המוציא מחנות לפלטיה לרשות הרבים דרך סתיו, דרך אותו שטח שהוא נקרא קרמלית, חייב, לפי דעת חכמים. אחד המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ואחד המכניס מרשות הרבים לרשות היחיד דרך אותו קרמלית, חייב. ואחד הזורק ואחד המושיט, גם אם הוא זורק את החפץ מעל הקרמלית, זה נעקר מרשות היחיד ונח ברשות הרבים. ואין אם הוא מושיט את זה למישהו שהוא עומד ברשות היחיד, מישהו עומד ברשות הרבים, והוא מושיט לו את זה דרך הקרמלית, והוא קיבל את זה וזה נהיה מונח ברשות הרבים. וכל המקרים האלה לפי דעת חכמים יהיה חייב. בן עזאי אומר את הדעה שאנחנו מכירים. הוא אומר שאדם המוציא והמכניס, מוציא מרשות היחיד, הולך דרך הקרמלית ומניח ברשות הרבים, או שהוא מוציא מרשות הרבים, הולך דרך קרמלית ומכניס לרשות היחיד, מכיוון שהוא עשה פסיעות בתוך הקרמלית, זה נחשב שהוא הניח את זה בקרמלית ועקר את זה מהקרמלית, לכן הוא יהיה פטור. אבל כאן אנחנו רואים שהוא מחלק, והוא סובר שאדם המושיט והזורק דרך קרמלית, שאדם לא עשה פסיעות בתוך הקרמלית, וזה לא נחשב שהוא הניח שם ועקר משם, אז הוא יהיה חייב, כי לא שייך שם מהדין של מהלך כעומד. הברייתא שאנחנו עכשיו נקרא, היא הייתה צריכה לכאורה להיות הברייתא הראשונה שאותה אנחנו לומדים בתחילת הגמרא. כי היא הבסיס והיסוד לכל דיני הוצאה מרשות לרשות. להגדיר כל רשות מה הכללים שלה. אז הגמרא עכשיו מגדירה מה זה רשות היחיד, מה זה רשות הרבים, מה זה קרמלית ומה זה מקום פטור. תנו רבנן, ארבע רשויות יש לעניין הוצאת שבת. רשות היחיד, ורשות הרבים, וקרמלית, ומקום פטור. ועכשיו הגמרא מביאה את הברייתא שממשיכה לפרט כל אחד מהם, מה זה רשות היחיד וכולי, מה זה רשות הרבים, וכל אחד מהרשויות. ואיזו היא רשות היחיד? מה ההגדרה של רשות היחיד? ההגדרה היא שיש שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, עם מחיצות בגובה 10 טפחים. עכשיו, הברייתא מביאה שזה לא חייב להיות דווקא חדר. זה יכול גם להיות חריץ של בור בתוך הקרקע, אבל צריך שיהיה בו את הכללים של רשות היחיד, שהוא עמוק והדפנות שלו הם בגובה של 10 טפחים, והשטח שלו בפנים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים. וכן, אם יש לך מקום גבוה, עבה, וכן גדר, שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, גם כאן יש לנו אחד מהדברים שנאמרו הלכה למשה מסיני, דבר מעניין לגבי מחיצות, שמחיצה שהיא נמצאת למטה, אבל אנחנו, זה לא עוזר לנו שום דבר, זה שכמו פה יש לנו עמוד בגובה של 10 טפחים, שראש העמוד הוא ברוחב של 4 טפחים על 4 טפחים. אנחנו צריכים מחיצות גם למעלה, אז זה שהעמוד הוא בעצמו בגובה של 10 טפחים לא מספיק עוזר לנו. אבל יש כלל שזה נחשב כאילו המחיצות פשוט עולות ללמעלה, למעל העמוד, לכל הצדדים. זה נקרא גוד. הסיק מחיצתה. תמשוך, תעלה את המחיצות. זה אחד מהדברים המפורסמים של הלכה למשה מסיני. אז זה נחשב כאילו המחיצות עולות ללמעלה. יש לך אם כן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, עם מחיצות של 10 טפחים גובה מכל ארבע צדדים. והברייתא מוסיפה, זוהי רשות היחיד. זה מיותר, מה פירוש זוהי רשות היחיד? אתה הרי פתחת ואמרת, איזוהי רשות היחיד. ועוד מוסיפה הברייתא ואומרת, גמורה. וגם את זה הגמרא תבאר מה בא הברייתא פה להוסיף, כי דברי הברייתא כל מילה מדודה. טוב, זה רשות היחיד. עכשיו נעבור לרשות הרבים. והיזוהי רשות הרבים. סרטיה, זה הכוונה דרך בין עירונית. דרך שעוברים בה מעיר לעיר. זה נקרא רשות הרבים. וכן, ופלטיה גדולה, זה רחוב ששם השוק, רחוב גדול ורחב, כמובן צריך להיות 16 עמה על 16 עמה, זה נקרא פלטיה. אגב, גם הדרך בין עירונית צריכה להיות ברוחב של 16 עמה. וכן, גם מבואות המפולשים, רחובות של העיר, שיש להם רוחב של 16 עמה, שרשי כותב שהם פתוחים לפלטיה. ואמרנו פלטיה הכוונה, הרחבה הגדולה של השוק. בדרך כלל היו עושים שם שווקים. אבל יש גורסים במסורת השס, שזה פתוח לפלטיה, שזה פתוח לדרך הבין עירונית. והאמת היא שזה מסתדר גם ממה שרשי כותב, מסכת העירובין, דף וו עמוד א', דיבור המתחיל רשות הרבים, שככה היא לשונו. משמע, רחב 16 עמה, שרשות הרבים הרוחב שלו צריך להיות 16 עמה, וצריך להיות, כאן רשי מוסיף עוד נקודה של רשות הרבים, שהרבה מהראשונים חולקים על רשי בעניין הזה, ועיר שמצויים בה 60 ריבו. בשביל שזה יחשב רשות הרבים, צריך שבעיר הזאת יגורו 60 ריבו, כמו שהיה במדבר. הרי כל הדין של מוצאים מרשות לרשות, אנחנו לומדים ממה שהוציאו בשמלכת המשכן, מרשות היחיד לרשות הרבים. אז שם הרי היה, מעם ישראל, 600 אלף איש, 60 ריבו. אז בעיר גם צריכים להיות, לפי דעת רשי, 60 ריבו יהודים, 60 ריבו בני אדם. וגם אין בה חומה, והוא אומר שהיה רשות הרבים שלה מכוון משער לשער. מעניין שלפי דעתו של רשי צריך שהרשות הרבים של הרחובות האלה יהיו משני הצדדים פתוחים, שיהיו משני הצדדים פתוחים לדרך הבין עירונית, כי הם פתוחים החוצה לעיר, לשערי העיר. הם מכוון משער לשער, שיהיה מפולש כדי שהוא יהיה דומה לדגלי מדבר. מעניין שרשי כאן אבל כותב, סתם, יש פה קודם כל את הדיוק שלכאורה נראה משם, שרשי מצריך שהרחוב, כדי שיהיה רשות הרבים, יהיה פתוח לדרך הבין עירונית. שפתוח משער לשער של העיר. השער של העיר בדרך כלל פתוחה לדרך הבין עירונית. אבל בנוסף לזה, רשי כאן כותב דבר פלא, הוא כותב שצריך שבעיר יהיו 60 ריבוע אנשים. בדרך כלל, כשאנחנו מזכירים בראשונים, זה גם מובא בשולחן ערוך, שיש מחלוקת, האם בשביל שמקום מחשב רשות הרבים, צריך שיעברו 60 ריבוע אנשים או לא, בדרך כלל מתכוונים להגיד האם ברחוב עוברים 600 אלף איש. יש דעה שסוברת שכדי שמקום יחשב רשות הרבים, צריכים שברחוב הזה יעברו 600 אלף איש, בנוסף לשאר התנאים שצריכים בשביל רשות הרבים. אבל כאן רש"י כותב, צריכים 600 אלף איש, אבל הם לא צריכים לעבור דווקא ברחוב הזה, מספיק שהם גרים בעיר. אם בעיר הזאת יש 600 אלף איש, זה כבר מספיק כדי שהמקום יהפוך להיות רשות הרבים. הרבה מאוד מהראשונים חולקים על רשי בכלל על עצם זה שהוא צריך שיהיו 600 אלף איש. הם סוברים שעצם זה שיש 16 עמה, ויש את שאר התנאים של רשות הרבים. לא צריכים בכלל שיהיו שם 600 אלף איש, לא ברחוב ולא בעיר. אבל על כל פנים ברשי מדויק, שלכאורה הוא סובר כאן, שצריכים שבעיר יהיו 600 אלף איש. ועוד טיפה נוסיף בעניין הזה, שבעמוד הבא מיד רשי בדיבור המתחיל ירושלים כותב בלשונו, ויש בה דריסת 60 ריבו. זאת אומרת, מספיק, צריכים שברחוב הזה יעברו 600 אלף איש. לכאורה נראה שדברי רשי סותרים. צד אחד הוא אומר שמספיק שבעיר יש 600 אלף איש, אחר כך הוא אומר שצריך שידרסו באותו מבוא 600 אלף איש. אז באמת יש על זה נידון גדול בין המפרשים, להסביר את כל השיטות, בדיוק מה ההגדרה של רשות הרבים, אבל הרחבנו קצת את היריעה, פתחנו קצת את רשות הרבים, אבל אנחנו בכל אופן נצמד כאן לפירושו של רשי, את ההגדרות של רשות הרבים, שזה או דרך מעיר לעיר, או רחבה גדולה שבדרך כלל הייתה משמשת לשוק, או רחובות מבואות מפולשים שפתוחים משני הצדדים שלהם. רש"י כאן כותב לפי הגרסה הרגילה שהם פתוחים לרחבה גדולה, וכמו שאמרנו יש גורסים כאן שזה פתוח לרחוב הראשי של חוץ לעיר, שמוצאים מעיר לעיר, וכל פנים ככה, ככה וככה אנחנו צריכים בשביל לפסוק הלכה למעשה להם את דברי הפוסקים כדי לדעת מה ההגדרה המדויקת של רשות הרבים. זוהי רשות הרבים. גם כאן זה לכאורה מיותר, כי כבר אמרת איזוהי רשות הרבים, אז מה אתה צריך אחרי זה להשלים ולהגיד זוהי רשות הרבים, ואז אתה מוסיף גמורה, שגם בזה אנחנו נצטרך להבין. האם יש פה איזה חידוש? טוב, אז יש רשות היחיד, יש רשות הרבים. בסדר גמור. עכשיו, מה זה המלאכה של מוציאים מרשות לרשות? אומרת הברייתא, אין מוציאים בשבת מרשות היחיד זו, שביארנו את ההגדרות שלה, לרשות הרבים זו, שגם את ההגדרות שלה הגדרנו. וכן, להפך, אין מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו, ואם מוציא או והכניס, זה כמו אחד ממלאכות שאסורים מהתורה בשבת, ואם הוא עשה את זה בשוגג, שהוא לא ידע שהיום שבת, או שהוא לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה, הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת. ואם הוא עשה את זה במזיד שהוא ידע שאסור, רק שלא יתרו בו, או שלא היה עדים, אנוש קרת בידי שמיים. ומיטה בידי שמיים, יש אומרים אפילו שהוא נפטר בלי ילדים, חלילה. והוא יהיה חייב, ועכשיו אם היה עדים והתראה, אם עדים ראו אותו איך שהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא בא להוציא ואמרו לו, אתרו בו, אם תוציא אתה תהיה חייב, מישהו מוציא מרשות לרשות, אתה תהיה חייב סקילה, ובכל זאת תוציא, הוא נסקל. על ידי כמובן שהבית הדין יבדקו וישאלו ויחקרו, כמעט לא היה מצוי מושג כזה שהיו סוקלים אדם על חילול שבת, זה היה נדיר, אפילו אחד ל-70 שנה זה היה נדיר. טוב, אז עד כאן דיברנו על ההגדרות של רשות היחיד ורשות הרבים, שאלה הם רשויות מהתורה. אבל עכשיו עוברים לדין של קרמלית, שזאת הרשות השלישית שהיא רק מדרבנן. ים, שזה שטח גדול עם הרבה מים, שאנשים בדרך כלל לא עוברים שם, אבל גם אין שם מחיצות. אז מצד אחד זה דומה לרשות הרבים כי אין שם מחיצות. זה לא כמו רשות היחיד שיש מחיצות. מצד שני זה לא דומה לרשות הרבים כי אנשים לא עוברים שם כמעט. עכשיו, זה לאו דווקא ים, זה כל שטח גדול עם הרבה מים, שאנשים לא נוח להם לעבור שם. ובקעה, מקום שיש שם הרבה שדות. והסתבנית, זה כמו שראינו קודם, אותו ספסל שלפני החנויות, שיושבים שם הסוחרים, והכרמלית, תכף הגמרא תגיד מה, הגמרא בדף הבא, תגיד מה לומדים מהמילה הכרמלית, מהתורה זה נחשב מקום פטור, אין פה חיוב אדם שעוקר מרשות הרבים לכרמלית, או אדם שעוקר מרשות היחיד לכרמלית, או אדם שמטלטל בכרמלית, מדין תורה אין בזה שום איסור, אין בזה שום חיוב, כי אינה לא כרשות הרבים, כיוון שהרבים לא עוברים שם. ולא כרשות היחיד, כי אין לה מחיצות כמו רשות היחיד. אבל בכל זאת, ואין נושאין ונותנין בתוכה. מדרבנן אסרו חכמים להעביר שם חפצים 400, כמו שאסרו ברשות הרבים מהתורה. כדי שאנשים לא יבואו לטלטל 400 גם ברשות הרבים. ואם נשא ונתן בתוכה, הוא יהיה פטור מקורבן חטאת, כי הוא לא עבר על איסור תורה, כי מדין תורה השטח הזה לא נקרא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, ולא נקרא מקום פטור, לכן הוא לא יהיה חייב משום מוציא 400 באותו קרמלית, וכן, אין מוציאים מתוכה מהקרמלית לרשות הרבים, מכיוון שזה לא נקרא רשות הרבים, אותו קרמלית, יכול להיות שהוא נחשב גם כמו רשות היחיד, וכן אסור לא להוציא מרשות הרבים לתוכה, כי זה מבחינה מסוימת דומה לרשות היחיד. וכן, אין מכניסים מרשות היחיד לתוכה ולא מתוכה לרשות היחיד. ואם הוציא או והכניס מרשות היחיד לכרמלית או מרשות הערבים לכרמלית וכן להפך, אז הוא לא יהיה חייב. למה? כי זה לא רשות בפני עצמה מדין תורה אלא רק מדרבנן. לכן, אמנם זה אסור, אבל הוא יהיה פטור מחטאת כי מדין תורה הרשויות האלה של קרמלית נחשבים מדין תורה כמקום פטור. הברייתא, תוך כדי שהיא עוסקת בדינים של רשויות של שבת, רשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית ובהמשך גם מקום פטור, מביאה תקנה נוספת מדרבנן, דרך אגב שדיברנו על קרמלית, תקנה נוספת של רבנן, שזה דין עירוב. יש כמה סוגי עירובים. פה אנחנו נדבר על שניים מתוכם. עירובי חצרות ושיתופי מבואות, שזה גם נחשב עירוב. מדין תורה רשות היחיד, כל סוג של רשות היחיד מוטל טלטל מרשות יחיד אחת לרשות יחיד אחרת, אין שום בעיה. רבנן תקנו שיהיה אסור לטלטל מרשות היחיד מסוג אחד לרשות היחיד מסוג אחר. ככה כותב רש"י. והרמב"ם מפרש יותר, הוא אומר שחכמים חששו שאם נתיר לאדם לטלטל מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת שהיא דומה לרשות הרבים, הוא יבוא גם לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים ממש. לכן תקנו שתי תקנות. תקנה ראשונה לגבי חצר, שבחצר הזאת פתוחים כמה בתים. בתוך חצר אחת. בשביל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, תקנו חכמים שיצטרכו לעשות עירובי חצרות. למה? או כמו שאמרנו, בגלל שהחצר נחשבת רשות היחיד אחד, והבתים נחשבים רשות היחיד אחר, ולכן לפי דעת חכמים אסור לטלטל מרשות היחיד אחד לרשות היחיד אחר, או לפי הרמב״ם, כי החצר באמצע נחשבת כמו דומה לרשות הרבים. לכן תקנו חכמים, כדי שיהיה אפשר לטלטל מרשות היחיד לחצר והפוך, לעשות שהחצר הזאת תחשב כמו רשות אחת עם שאר הבתים. איך? על ידי שכולם מחליטים שהם הופכים להיות אגודה אחת, ויעשו כולם אגודה אחת. כל בני הבתים שגרים בחצר, כל אחד מהם מביא כיכר לחם, ושמים את זה במקום אחד, את כל הכיכרות של כולם, ומה לעשות? אנשים דעתם על המקום של האוכל, מקום שדעתו של האדם המקום הפת, שם הוא קובע רשות, ולכן זה נחשב כאילו, מכיוון שכל הלחמים נמצאים בבית אחד, זה נחשב כאילו כולם גרים ברשות אחת, ואז החצר הזאת נחשבת כמו חצר של בית פרטי של אדם, שוודאי זה נחשב כמו רשות היחיד, אותו דבר כמו שני חדרים בבית, אין בזה שום בעיה, ולכן אם מוטל תתן מרשות מהבית לחצר ומחצר לבית. עכשיו, היה במקום הרחב יותר, היה בתכנון של הערים בפרט בזמנם, היו החצר הזאת שפתוחים אליה הרבה בתים, הייתה שכנה של חצר נוספת שהיו פתוחים אליה הרבה בתים. היו עושים מבוי אחד גדול, שלמבוי הזה היה פתחים, שכל פתח היה נכנס לחצר, שבכל חצר היו כמה בתים. עכשיו, המבוי, שזה כבר ממש נראה כמו רשות הרבים, היה אסור לטלטל, זאת אומרת, מדרבנן תקנו שאסור לטלטל מהחצר למבוי הזאת. למה? כי המבוי הזה, הוא נחשב כמו רשות הרבים, על כל פנים לפי דעת הרמב״ם, הוא נחשב כמו רשות, הוא נראה כמו רשות הרבים, למרות שהוא רשות היחיד, יש בו מחיצות, אבל זה נראה כמו רשות הרבים. לכן תקנו חכמים, שיהיה אסור לטלטל מהחצר למבוי, משום חצר למבוי. אלא על ידי שיעשו שיתופי מבואות, אותו רעיון. לוקחים מכל חצר וחצר. לוקחים פת, ומניחים את זה במקום אחד, ואז כל בני המבוי הפכו להיות אגודה אחת. והם נחשבים כאילו ברשות אחת, ומותר להם לטלטל גם מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר. אלה הם שתי התקנות שתקנו חכמים. אז רק נסדר עוד פעם את המבנה, ונלך עכשיו מהצד ההפוך. אנחנו נמצאים ברשות הרבים, פונים ימינה לכיוון המבוי בזמן של חז"ל, ואנחנו רואים מבוי גדול שפתוחים לו פתחים מכל הצדדים, ואנחנו נכנסים דרך אחת מהפתחים, אנחנו מוצאים חצר, שבחצר הזאת גרים בשלום ובנחת כמה וכמה משפחות, כל בית, ויש שם פתוחים כמה בתים לתוך אותו חצר. וכן אנחנו יוצאים מהחצר, ממשיכים, נכנסים לפתח אחר, גם שם רואים חצר שפתוחים אליה בתים. ככה בכל הפתחים פתוחים לחצרות, שבכל חצר יש בתים שפתוחים לחצר. אז קודם כל משתפים את כל בני החצר, משתתפים יחד, שהם כולם ברשות אחת, ואז כל החצרות יחד משתתפים יחד בשיתופי מבואות, שהמבוי גם כן הופך להיות רשות אחת לכל בני המבוי. וזה מה שאומרת הברייתא. חצרות של רבים, חצר שפתוחה אליה, פתוחים אליה כמה וכמה בתים של אנשים רבים. ובשביל להגיע לרשות הרבים, אנשים צריכים לעבור דרך החצר, ואז מגיעים לרשות הרבים. ומבואות שאינן מפולשים. קודם כל מדובר פה על מבואות. כמו שעל זה דיברנו, שאנשים עוברים דרך המבוי, נכנסים דרך זה לרשות הרבים. אז מעיקר דין תורה, החצרות והמבואות נחשבים רשות היחיד. רק מדרבנן תקנו חכמים שיצטרכו לעשות עירוב. עכשיו, מה זה נקרא שאינן מפולשים? מפולש הכוונה שהוא פתוח משני הצדדים. עכשיו, כאן הדגש בברייתא היא, הדגש בברייתא הוא שהמבוי הזה צריך להיות, שאתה נכנס למבוי, אתה לא יכול לצאת מהצד השני לרשות הרבים אחרת, אלא הוא סגור בצד השני. יש כאן שלוש מחיצות, זאת אומרת, המחיצות הן בעצם הקירות של השערים לחצרות, אבל המבוי הזה הוא לא פתוח מהצד השני גם. ולפי הדעת הברייתא הזאת, רק ככה מועיל לעשות שיתופי מבואות, כדי לתקן את אותו מקום ולהפוך אותו לרשות משותפת של כל בני המבוי. ולכן אומרת הברייתא, תקנו חכמים, שרק אם ערבו כל דיירי הבתים שבחצר יחד, וכן כל דיירי החצרות שבמבוי יחד, אז יהיה מותר להם, מותרים להכניס ולהוציא מהבתים לחצר, או מהחצרות למבוי. אבל אם הם לא ערבו, מדרבנן אסורים להכניס מהחצר למבוי, או מהבית לחצר. טוב, זה דין של עירובי חצרות ושיתופי מבואות. נחזור חזרה לארבע רשויות של שבת, אחרי שדיברנו מה זה רשות היחיד, מה זה רשות הרבים ומה זה קרמלית, הגיע הזמן לדבר על הרשות הרביעית, מקום פטור. אדם עומד על האיסקופה, זה מין מדרגה בכניסה לבית. מדובר כאן שהאיסקופה הוא מקום פטור. איך הוא נהיה מקום פטור? כי הוא בגובה של לפחות שלושה טפחים, והוא לא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, וככה הוא לא יחשב רשות בפני עצמה, הוא גם לא יחשב אפילו קרמלית. אבל מה הוא כן נחשב? הוא נחשב מקום פטור. מה זה מקום פטור? זה אומר שמותר לעקור מרשות היחיד ולהניח שם, מותר לעקור משם ולהניח ברשות היחיד, מותר לעקור מרשות הרבים ולהניח שם, מותר לעקור משם ולהניח ברשות הרבים. נוטל לכתחילה חפץ מבעל הבית שגר ברשות היחיד, ומחזיר ונותן לו זה שעומד באיסקופה. וכן, נוטל מעני שבדרך כלל נמצא ברשות הרבים, עוקר מרשות הרבים ונותן לו, עוקר מהמקום פטור ומניח ברשות הרבים. וזה מותר כי זה מקום פטור. מה בכל זאת עשו מדרבנן? ובלבד שלא ייטול מבעל הבית שנמצא ברשות היחיד, זה שעומד על האיסקופה, ונותן לעני. שלא יעשה תיווך. זה שעומד על האיסקופה, מותר לו לקבל מרשות הרבים ולתת לרשות הרבים. לקבל מרשות היחיד ולתת לרשות היחיד. אבל אסור לו לקבל מרשות היחיד ולתת לרשות הרבים. וכן להפך. וכן אסור לו לקחת מבני רשות הרבים ולתת לבני רשות היחיד. ובלבד שלא ייטול מבעל הבית ונותן לעני, וגם אותו דבר, לא ייטול מהעני שברשות הרבים ונותן לבעל הבית ברשות היחיד. כי אם אנחנו נזלזל, בזה אנשים יבואו ממש לעקור מרשות היחיד ולהניח ברשות הרבים. אבל מדין תורה, מקום פטור לכל דבר. המקום הזה אין לו שום מדין לא של הכירה ולא של הנחה מרשות היחיד לרשות הרבים. לכן, ואם נטל ונתן לעני, או שנטל מהעני ונתן לעשיר, שלושתם פטורים. כי זה רק מדרבנן האיסור הזה לעקור חפץ מרשות היחיד ולהניח מקום פטור ולהניח ברשות הרבים. או לקחת מרשות הרבים ולהניח מקום פטור ולשים ברשות היחיד. כי מקום פטור בעצם זה לא נקרא הנחה וזה לא נקרא הכירה מדין תורה, רק מדרבנן. אומרת הברייתא הדין שכאן הגמרא לא מבארת אותו, בהמשך הגמרא תבאר אותו. אחרים אומרים, אחרים הכוונה לרבי מאיר, איסקופה משמשת שתי רשויות. איסקופה, שזו המדרגה שלפני הבית, יכולה להיות רשות היחיד ויכולה להיות רשות הרבים. בזמן שהפתח של הבית פתוח, הדין של האיסקופה כלפנים זה נחשב רשות היחיד. בזמן שהפתח נעול, הכוונה סגור, הדין שלה כלחוץ ונחשבת רשות הרבים. טוב, זה הגמרא תבאר מה הכוונה, אבל כאן הגמרא מביאה עוד דין. ואם הייתה איסקופה גבוהה 10 ורחבה 4 על 4, זה הפך להיות רשות היחיד לכל דבר. הרי זו רשות לעצמה. אם האיסקופה היא בגובה של 10 טפחים, מן הסתם יש גם מדרגות להגיע לאיסקופה הזאת, ורחבה 4 טפחים על 4 טפחים, היא נחשבת רשות היחיד בפני עצמה. כי זה ההגדרה של רשות היחיד, אבל יש כאן חידוש נוסף, שמדרבנן אסור לטלטל מהאיסקופה לתוך הבית, כי זה שני רשות היחיד שונים. אתה לא יכול לטלטל מרשות היחיד אחד לרשות היחיד אחר. אל זה דעת אחרים. אחרי שסיימנו כאן את הברייתא, אנחנו הולכים לבאר בעזרת השם חלק מתוך דברי הברייתא. דבר ראשון למדנו, אמר מר, לגבי רשות היחיד, הבאנו את ההגדרות של רשות היחיד, ובסוף סיכמנו ואמרנו, זו היא רשות היחיד. מה שדיברנו על בור, ארבעה על ארבעה טפחים מחיצות של עשרה, או תל, גדר בגובה של 10 טפחים, ולמעלה רחב 4 על 4, וכל שכן, כשיש פה חדר בשטח של 4 טפחים על 4 טפחים, עם מחיצות של 4 טפחים, עם מחיצות בגובה של 10 טפחים, כל אלה נחשבים רשות היחיד. אבל מה זה? זוהי רשות היחיד, רק זו. מה לא נחשב רשות היחיד, שהיינו חושבים שכן נקרא רשות היחיד? למיעוטי מאי, עונה הגמרא, למיעוטא עד רבי יהודה. דין מעניין של רבי יהודה, דתניא. יתר על כן אמר רבי יהודה, הוא מדבר על עוד איזשהו מקרה, על גשר שנמצא מעל רשות הרבים, לא ניכנס לזה, אבל הוא מביא יותר מזה. מי שיש לו שני בתים, אחד מול השני, ורשות הרבים עוברת באמצע, ויש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים. עכשיו, הוא רוצה לטלטל מבית אחד לבית אחר, בשבת, איך הוא יטלטל? הרי עוברת לו רשות הרבים באמצע. מה הוא עושה? אומר רבי יהודה חידוש, חכמים לא מסכימים איתו. אבל רבי יהודה הולך לשיטתו שהוא סובר שבשביל רשות היחיד מספיק שתי מחיצות. לכן, מדין תורה לפי דעתו, השטח הזה נחשב רשות היחיד. השטח הזה של רשות הרבים עובר את דרכו. הוא נחשב מדין תורה לפי רבי יהודה, רשות היחיד, חידוש אדיר. אבל מדרבנן אסור לטלטל בשטח הזה, מפני שזה נראה כמו רשות הרבים. אז מה עושים? צריך לעשות איזשהו היכר, כדי שאנשים ידעו להבחין שהשטח בין שני הבתים הוא לא כמו שאר הרשות הרבים. איך הוא עושה את ההיכר הזה? אז כאן אנחנו מדברים על דבר מאוד מאוד מפורסם בדיני עירובין, בדיני שבת. זה נקרא לחי וקורה. כשיש לי כאן מקום שהוא פתוח לרשות הרבים, והמקום הזה בעצמו נראה כמו רשות הרבים, רק שמדין תורה הוא נקרא הרשות היחיד, חכמים תקנו שיהיה אסור לי לטלטל ברשות היחיד שנראה כמו רשות הרבים ופתוח לרשות הרבים, אלא אם כן אני עושה היכר בפתח. שאנשים מיד יראו, תשמע, זה לא רשות הרבים פה המקום הזה. תראה, פה נגמר המבוי, מפה מתחיל רשות הרבים. איזה היכר עושים? אחד מתוך שני ההיכרים. או שאתה יוצא מהמבוי בצד ימין או שמאל, אתה פשוט מאוד לוקח איזשהו פלטה, איזושהי קורה, ואתה מעמיד אותה בקיר. זאת אומרת שכשבן אדם בא לצאת מהמבוי, לפני שהוא מגיע לרשות הרבים, הוא רואה מין כזה קיר לתוך המבוי. הוא נכנס לו מהמחיצה לתוך המבוי, כזה מין קיר. בגובה סביר, אנחנו נראה בהמשך את הגדרים שלו בדיוק, את הרוחב, את הגובה. איפה בדיוק צריך להניח אותו ואת מה הוא פותר ואיפה אפשר לטלטל על ידי כזה מין לחי. אבל הרעיון הוא שנושא מין קורה מהקיר לתוך רשות הרבים, זה נקרא לחי. וזה היכר. היכר שני שאפשר לעשות, למעלה, יש לנו פה הרי שתי קירות של המבוי, ואני תכף יוצא לרשות הרבים. אבל המבוי הזה גם נראה כמו רשות הרבים, הרבה אנשים עוברים בו, רשות של הרבה אנשים. אז כדי לדעת להבדיל בין המבוי לבין רשות הרבים, אני שם קורה למעלה. כמו שער כזה, כמו צורת הפתח, למעלה, קורה. הכי נמוך, 10 טפחים, לא יותר גבוה מ-20 אמה, לפי דעת חכמים. ואנשים רואים את הקורה, יודעים להיזכר, זהו, עד לפה זה מבוי, מפה זה רשות הרבים. וזה דבר נוסף שצריך לעשות, בנוסף למה שדיברנו קודם לגבי לעשות עירובי חצרות, שיתופי מבואות, צריך גם לעשות את ההיכר הזה במבוי כדי שיהיה מותר לטלטל בתוך המבוי. ומכיוון שרבי יהודה סובר שרשות הרבים, אם יש לה שתי מחיצות, שני הצדדים, זה הופך להיות רשות היחיד מדין תורה, ורק מדרבנן אסור לטלטל שם, אז מספיק שיעשה היכר כמו שעושים במבוי, עושה לחי מכאן, בליטה כזאת בקצה של אחד מהבתים לכיוון רשות הרבים, לכיוון הבית השני, וכן לכי מכאן, בצד השני של רשות הרבים, בבית שממול, הוא גם כן עושה מין בליטה כזאת, או שהוא מעמיד קורה מכאן וקורה מכאן. הוא מעמיד קורה בשני הצדדים בין מהבית אחד שלו לבית השני שלו, חוצה את כל רשות הרבים, וכך הוא יוכל לטלטל שם. ונושא ונותן על ידי ההיכר הזה, הוא יכול לטלטל חפצים באמצע, כמו רשות היחיד. חכמים לא מסכימים עם כל הרעיון הזה מלכתחילה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, רשות היחיד מספיק שתי מחיצות? אין דבר כזה. לפי דעת חכמים, זה נחשב רשות הרבים לכל דבר השטח הזה פה. מה זה רשות הרבים? בית מפה, בית מפה. זה ממשיך להיות רשות הרבים. אז מה תגיד לו, תעשה פה לחי, תעשה קורה? אתה לא יכול לעשות את העירוב לרשות הרבים, אתה יכול לעשות עירוב לרשות היחיד. שנראה כמו רשות הרבים, אבל רשות הרבים ממש, איך תעשה את ההיכרים האלה? אין מערבין רשות הרבים בכך, וזה לא יעזור. עכשיו, הברייתא סוברת כמו דעת חכמים, ולא כמו רבי יהודה. לכן אומרת הברייתא, זוהי רשות היחיד, אם יש מספיק מחיצות, אבל לא אם יש לך רק שתי מחיצות, שתי צידי רשות הרבים, זה לא נקרא רשות היחיד. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, זוהי רשות היחיד, אבל למה כתוב גמורה? זוהי רשות היחיד גמורה. ומה עיקר אלי גמורה? עונה הגמרא, מהו דתימה? היינו יכולים לחשוב, כי פליגי על רבנן, עלי דרבי יהודה, אז יש חכמים אומרים שאסור לטלטל ברשות היחיד של רבי יהודה, שיש לו רשות הרבים ושתי בתים בשני צידי רשות הרבים, והוא עשה את ההיכר של הלחי או הקורה בשני הצדדים, אומרים חכמים שאסור לטלטל שם, היינו חושבים, הנמילי, כי פליגי רבנן, עלי דרבי יהודה, דלא אבי רשות היחיד, הנמילי לטלטל. היינו חושבים שזה נחשב, אמנם מדין תורה, חכמים מסכימים שזה רשות היחיד, ככה היינו חושבים. רק מה? הם אומרים, אל תטלטל במקום הזה, כדי שאנשים לא יבואו לחשוב שמותר גם לטלטל ברשות הרבים. אבל, לזרוק, אם אדם זורק מרשות הרבים למקום הזה, אולי הייתי חושב שמדין תורה המקום הזה נקרא רשות הרבים, ולכן הוא יהיה חייב. מודולי שהוא יהיה חייב, כמה שמלן לא חייב. זה רשות הרבים לכל דבר. רק רשות היחיד שהגדרנו, שיש לה מספיק מחיצות, זוהי רשות היחיד גמורה. אבל רשות אחרת, אם זה רשות הרבים, ויש לה מחיצות משני הצדדים, למשל שיש שתי בתים בשתי צידי רשות הרבים, אנחנו לא מסכימים לרבי יהודה, זה לא נקרא בכלל רשות היחיד. עכשיו, האמת היא שצריך לשים לב כאן, אלה שבקיאים בדיני שבת, ישימו לב לזה מיד, אין הבדל בין לטלטל לבין לזרוק. לטלטל במקום הזה ולזרוק במקום הזה, שניהם אסורים מדין תורה אותו דבר. לטלטל 400 או לזרוק מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. שניהם אסורים מדין תורה אותו דבר. לטלטל זה שם דבר של רק מלאכה של דרבנן. היינו חושבים שנכון שהמקום הזה הוא רשות היחיד, אבל חכמים אמרו, תשמע, כמו שבמבוי, נכון שהוא רשות היחיד, אבל בגלל שהוא נראה כמו רשות הרבים, אל תטלטל במקום הזה מדרבנן. אז אותו דבר היינו חושבים שגם בשטח הזה שבין שתי רשות הרבים, שבין שתי הבתים, רשות הרבים שבין שתי הבתים, גם היינו חושבים שמדין תורה המקום הזה באמת נחשב רשות היחיד אולי. רק מה, מדי רבנן תקנו לא לטלטל במקום הזה, עד שיעשו איזשהו היכר, או שלא מועיל ההיכר. כמה שמלן לא, זה ממש נקרא רשות הרבים לכל דבר, בין לעניין טלטול, אפילו לטלטל, כן, זה נקרא רשות הרבים, שעשו לטלטל שם 400, עשו לעקור מרשות היחיד ולהניח שם, זה נקרא רשות הרבים לכל דבר. עכשיו נעבור לרשות הרבים, אחרי שדיברנו על ההגדרות של רשות היחיד. אמר מר בברייתא למדנו, אחרי שהגדרנו מה נחשב רשות הרבים, והתחלנו ואמרנו איזוהי רשות הרבים, בסוף עוד פעם אומרים, זוהי רשות הרבים. מה זה בא להוסיף? למיעוטי מים, מה לא נקרא רשות הרבים? שאתה אומר שרק זה נקרא רשות הרבים. אומרת הגמרא, למיעוטי אידך דרבי יהודה. פה הברייתא באה למעט היתר אחר של רבי יהודה שחכמים לא מסכימים איתו. דתנן, יש דבר יפה. בזמן שעם ישראל היו עולים לרגל בבית מקדש, היו עולים עם הסוסים, עם החמורים, זה לא כמו היום שיש לנו ברוך השם, רכבים, רכבות, אפילו מטוסים, הכל מסודר ברוך השם. בזמנם, גם היה עולה לרגל, היה נוסע עם בהמות, היה צריכים להביא קורבנות, חטאת, עולה, שלמים, כל אחד לפי עניינו ולפי זמנו. היו הולכים, ובן אדם היה צריך גם לתת לבהמות שלו לשתות. צריכים תמיד לחפש בורות של מים והכל. עכשיו, אם באמצע הדרך נעצרו בשבת, צריכים לשבות. ויש להם פה בור מים איפה לשבות לידו. אבל הם לא יכולים להוציא מים בשבת. עכשיו, צריכים הרבה מים, יש להם בהמות. איך הם יוציאו מים? בערב שבת לא מספיק להם. הם לא יספיקו להוציא את כל המים בערב שבת. אז חכמים תקנו, אז ככה, קודם כל מה הבעיה לשאוב מים מתוך באר בשבת? כי הרי אנחנו נמצאים ברשות הרבים. אנשים הולכים בדרך, בין עירונית, זה נקרא רשות הרבי. והבור מים הוא רשות היחיד, לא רשות הרבי. כי הרי הוא בדרך כלל עמוק 10 טפחים, כדי שיכנס בו בכלל מים, מספיק מים. והוא רחב גם 4 טפחים על 4 טפחים, אז זה נחשב רשות היחיד. איך אתה עכשיו תשאב מים מתוך הבור הזה ותיתן לכל הבהמות לשתות בשבת? תקנו חכמים, תקנה, יוצא דופן. אמרו חכמים, אתה עכשיו נמצא במקום כזה, ערב שבת כבר נכנסת, ערב שבת, או שבכלל יש שלוחי בית דין שיתקנו. כל מקום שיש בור כזה ברשות הרבים, אנחנו לא מצפים ממכם לעשות שם חדר, שיוכלו להכניס את כל הבהמות לתוך החדר, שיוכלו לשאוב להם מים מתוך הבאר, והם ישתו בתוך אותו חדר, וזה יחשב להם רק מוציא מרשות היחיד לתוך החדר, שהוא גם רשות היחיד. אבל, כי זה מסובך, להתחיל לעשות חדרים בכל, סביב כל בור. אבל עשו תקנה מעניינת. זה נקרא פסי ביראות. מה זה פסי ביראות? עשו מין רייש, זווית כזאת, ועשו בכל 4 צדדים, שמו כזאת זווית, שהיה יוצא שיש בעצם, כל רייש היה אמה על אמה. אז בעצם יוצא שאין קיר שלם, אבל יש אמה בתחילת הקיר ואמה בסוף הקיר, וכן בצד השני אמה בתחילת הקיר ואמה בסוף הקיר. ככה היה בעצם מין 4 מחיצות, ששמו 4 זוויות בכל 4 צדדים. ואז יוצא שבכל קיר יש אמה מצד אחד ואמה מצד שני, ובאמצע אסור שיהיה 10 אמות. עד 10 אמות היה מותר שיהיה. טוב, זה תקנה מיוחדת, כי מדין תורה המקום הזה נחשב רשות הרבים עדיין. אבל חכמים תקנו שזה נחשב רשות היחיד. ומותר להוציא מים מהבור ולהניח בצדי הבור, כי זה כבר נקרא צדי הבור גם כמו רשות היחיד, כי יש פה מחיצות. טוב. על זה אנחנו מדברים עכשיו. רבי יהודה אומר, אני גם מסכים שהמחיצות האלה נחשבים באמת הופכים את המקום לרשות היחיד מהתקנה המיוחדת של רבנן. אבל זה בתנאי שזה במקום שאנשים לא עוברים שם כל הזמן. זה לא שאנשים עוברים כל הזמן בין הפסי ביראות האלה. כאילו זאת אומרת, אתה עשית פה את הזוויות האלה בשביל להפוך את המקום של סביב הבור לרשות היחיד. אתה צריך לוודא שאנשים לא עוברים שם כל הזמן, בתוך אותם, בין המחיצות האלה. כי אם האנשים יעברו שם, זה כבר יפוך לחזור להיות רשות הרבים. ככה אומר רבי יהודה. אם הייתה דרך הרבים מפסקתן, זאת אומרת, אם אתה רואה שכולם עוברים בין המחיצות האלה, בין הזוויות ששמת, זה לא נקרא הרשות היחיד. יסלקן על הצדדים, אתה צריך למצוא פתרון, שאנשים לא יהיה להם נוח להיכנס דרך אותם זוויות, או לשים שם איזשהו שלט, שאנשים יזהרו לא להיכנס בין הזוויות האלה, כדי שהמקום הזה לא יהפוך, יחזור להיות רשות הרבים. וחכמים אומרים, אינו צריך. הליכת רבים לא מבטלת את המחיצות. אין דבר, מה זאת אומרת? זה מחיצה. ועל זה אומרים חכמים, זוהי רשות הרבים גמורה. דווקא המקומות שהזכרנו. אבל אם יש לנו פה בור, שעשינו סביבו זוויות, שמדין תורה הם נחשבים מחיצות, גם אם הרבים יעברו שם, זה לא נקרא רשות הרבים. עכשיו, מה זה גמורה? ומה עיקר אלי גמורה? אומרת הגמרא פה אין איזשהו חידוש מיוחד, אלא היידי דתנא רישא, לגבי רשות היחיד. דרך אגב, בגלל ששם כתוב גמורה, ששם יש לזה חידוש, שצריך את המחיצות שיהיו גמורים, תנא מסייפא גמורה, גם רשות הרבים, כתוב זוהי רשות הרבים גמורה, אבל באמת אין חידוש במילה גמורה. טוב, אז הבאנו רשימה של דוגמאות, מה נקרא רשות הרבים. רחבה גדולה, דרך בין ערים, רחוב מפולש לשני הצדדים. שואלת הגמרא, יש לנו דוגמה נוספת של רשות הרבים, וזה פלא למה זה לא כתוב ברשימות בברייתא. ולחשוב נמי מדבר. מדבר גם נקרא רשות הרבים, למה לא החשיב את זה ברשימה? דעתניה, איזו היא רשות הרבים? אז מביאים את הרשימה שהזכרנו, סרטיה זה דרך מעיר לעיר, ופלטיה גדולה, רחוב גדול שמתקבצים שם לסחורה בדרך כלל, ומבואות המפולשים, רחובות העיר שפתוחים משני הצדדים, והמדבר, כתוב כאן גם מדבר, למה זה לא מובא אצלנו בברייתא, שמדבר זה נחשב רשות הרבים? אמר אביי לא קשיא, זה לא קושייה, הברייתא אחת מדברת בזמן אחד. כאן, הברייתא שעכשיו הבאנו, מדובר בזמן שישראל שרויים במדבר. והיו שם 60 ריבו אנשים, והמדבר הפך להיות רשות הרבים. אבל כאן, בברייתא שלנו, שאני לא מזכירים את במדבר, בזמן הזה, זהו, כבר אנחנו עברנו את המדבר, הגענו לארץ ישראל, עכשיו המדבר כבר לא נקרא רשות הרבים. ולכן לא מזכירים אותו בין הרשימה של הדברים שרבים מצויים בו. בכלל, מדבר זה לא מקום שאנשים רגילים ללכת בו. זה לא מקום שמצויים בו רבים. כי אין שם שתייה, אין שם אוכל, אין שם צל. זה מקום שאי אפשר להסתובב שם. אבל כשעם ישראל היו במדבר, כל התנאים הטובים ביותר הם קיבלו. גם צל של העננים, גם מים בעירה של מרים, גם אוכל, מן מהשמיים. אז הפך להיות רשות הרבים, כי זה באמת מקום בלי מחיצות, והרבים שכיחים שם. למדנו בברייתא, מה היה הדין של אדם עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, חלילה או להפך? אז מביאים פה את כל הרשימה של העונשים. אמר, אם הוציא והכניס בשוגג חייו חטאת, במזיד אנוש קראת ונסכל אם היה עדים והתראה. אם היה עדים והתראה נסכל, אם לא היה עדים והתראה קראת. שואלת הגמרא, רגע, מה הבאת פה את כל העונשים? בשוגג חייו חטאת, פשיטה, כתוב מפורש, אדם שמחלל שבת במזיד הרי חייו קראת, כך כתוב. ויש כלל שהמשנה אומרת שכל עבירה, שאם עושים אותה בכוונה, העונש של זה קראת, אז אם עושים את זה בשוגג, אז העונש הוא קורבן חטאת. אז ברור לנו שחייבים חטאת על זה. אז אם כן, היה מספיק שיהיה כתוב, אם הוציא והכניס חייב. מה אתה צריך להגיד חייב חטאת? עונה הגמרא, אתה צודק, חייב חטאת זה מיותר, אלא זה שבמזיד אנוש קראת, אם יש גם עדים שראו אותו ויתרו בו, זה שהוא נסכל, הצטריך עליה פה החידוש. לכן הם צריכים לכתוב גם על חטאת. שואת הגמרא, בשמה כתבו את זה גם. הענה מפשיטה שבמזיד, אם לא היה עדים והתראה, הוא יהיה חייב קראת, ואם כן היה, הוא חייב סקילה. הרי זה גם כתוב מפורש בפסוקים, חלל שבת, סקילה עם עדים והתראה, קראת בלי עדים והתראה, אם זה במזיד. עונה הגמרא, חידוש גדול. הקמה שמלן כדרב. יש כאן חידוש כמו דבריו של רב. דאמר רב, מצאתי מגילת סתרים אצל דוד שלי. מצאתי אצלו מגילת סתרים, ברבי חייא. מה זה מגילת סתרים? למה היו צריכים להסתיר את המגילה? בוא נראה מה כתוב שם. כתוב במגילת סתרים הזאת ככה. איסי בן יהודה אומר, אבות מלאכות, כמה אבות מלאכות יש? 40 חסר אחת. היינו 39 אבות מלאכות. ואינו חייב אלא אחת. חייבים רק פעם אחת. מה זה פה, איזה מידע שחייבים להסתיר אותו? למה זה היה מגילת סתרים? אומר רשי, כי הרי בזמנם היה אסור לכתוב דברים של תורה שבעל פה. כי פשוטו, תורה שבעל פה זה עובר מרב לתלמיד. זה לא דברים שכותבים אותם, לא היה אסור לכתוב את זה. רק מה? היה, הגמרא מסכת גיטין דף סמך מביאה, שבשלב מסוים ראו שמתרבים הצרות והגזרות, ועם ישראל כבר אין להם את היישוב הדת שהיה להם פעם. פעם יהודים היו זוכרים את כל התורה כולה, זוכרים, בצורה ברורה, ולא אחד ולא שניים. אבל לצערנו הרב, פה התרגלנו לזה, נולדנו לזה לצערנו הרב, יהיה רצון שניצא מזה במהרה בגאולה השלמה. אבל היו צריכים להתחיל לכתוב את הדברי תורה שבעל פה, כי אחרת אין סיכוי, זה היה משתכח. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. היו חייבים לכתוב את הדברי תורה שבעל פה. אבל עד אז, גם כן, היו כותבים לפעמים מגילות, כשהם שמעו דברים של יחיד מחודשים שלא היו יהודים בבית המדרש, היו כותבים אותם, כדי שלא ישכחו. והיו מסתירים את זה כדי שאנשים לא יתרגלו לכתוב דברים שבתורה שבעל פה. בכל אופן, הגמרא דנה בגופו של דבר. מה פירוש? יש 39 מלאכות וחייבים רק אחת? באיזה מקרה זה מדובר? מה אתה רוצה להגיד? שאם בן אדם, באיזה מקרה יכול להיות שבן אדם יעבור על כל 39 אבות המלאכות ויהיה חייב חטאת אחת? יש דין שנקרא העלם אחד. אם בן אדם שכח שזה שבת, שכח שהמלאכה הזאת אסורה, למשל, הוא לא ידע שאסור לברור פסולת מאוכל בשבת. הוא לא ידע שאם יש לו למשל דג עם עצמות, אסור להוציא את כל העצמות מהדג ואז לאכול. הוא לא ידע מזה. הלך עשה את זה. עשה את זה שעה ברציפות, הלך ברר דגים לכל המשפחה ולכל השכנים ולכל העיר. כמה קורבנות חטאת הוא יהיה חייב? חטאת אחת. אבל אם הוא הוציא עצמות מהדג, ופתאום הוא נזכר, רגע, זה אסור, זה בורר, זה אחד מה-39 אבות המלאכות. נכון, בסדר, הפסיק. אחרי כמה דקות, הוא רואה את הבן שלו כמעט בולע עצם הזה, עם הדג, אז הוא מהר, מהר הלך, לקח לילד הזה את הצלחת, התחיל לברור לו, ועוד פעם הוא נזכר, רגע, זה אסור, זה בורר. אחרי שהוא נזכר, הוא עוד פעם שכח, הוא חייב שתי חטאות, עכשיו כשהוא ייזכר. זה הדין בהלכות שבת. עכשיו, אם האדם עשה אבל שתי אבות שונים, למשל, בורר, והוא עשה גם זורע. הוא שכח שזה שבת, הוא שכח שזה אסור. אפילו שזה היה בשכחה אחת, הוא חייב שתי אבות. הוא חייב שתי קורבנות חטאת. בגלל שזה שתי אבות, הוא חייב שתי קורבנות חטאת. ואם הוא עשה את כל ה-39 אבות מלאכות, אפילו שהוא שכח רק פעם אחת, הוא חייב 39 חטאות. אז אם כן, איך אתה אומר שאדם שעשה את כל ה-39 אבות המלאכות, הוא חייב רק חטאת אחת? גם אם זה היה בשכחה אחת באלם אחד. היני ואתנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. ככה אומרת המשנה במסכת שלנו, בדף עין ג'. אבות מלאכות זה 39 אבות מלאכות. ואז המשנה מפרטת כמובן את כל אבות המלאכות. והבינן בה, ואז הקשנו, ככה אתה מקטין אותנו. מניין הלמה לי, בשביל מה אתה נותן לנו את המספר? אנחנו יכולים לספור לבד. נספור את כל אבות המלאכות, נגיע ל-39. אמר רבי יוחנן, לא, המשנה פה מחדשת חידוש בעצם המספר. שאם עשאן כולם באלם אחת, שגגה אחת שהוא שכח שזה שבת, או שהוא שכח שהמלאכות האלה אסורות, הוא עשה את כל 39 אבות המלאכות, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת מהאבות בפני עצמה. 39 חטאות. אז לא יכול להיות שאם האדם, שמה שאמר איסי בן יהודה, שהאבות מלאכות 39 חייב רק אחת. אלא אימה אינו חייב על אחת מהן. אחד מ-39 אבות המלאכות לא חייבים עליה. בחיוב מיטה. אבל איסי בן יהודה לא אמר, איזה מבין ה-39 אבות המלאכות מי שעובר עליה, לא יהיה חייב מיטה. והחידוש פה, בזה שכתוב, שמוציא מרשות לרשות, הוא יהיה חייב סקילה אם הוא עשה את זה מידים והתראה במזיד, הקמה השמלן, האיסור של הוצאה מרשות לרשות, מאנך דה לא מספ כאן. זה לא מההלכות שמסתפקים בהם, האם חייבים עליהם או שפטורים עליהם ממיטה. אלא זה ודאי מלאכה גמורה שחייבים עליה אדם שעובר במזיד חייב, אם זה היה עדים והתראה סקילה, בלי עדים והתראה קראת, שוגג, חטאת. אבל על כל פנים גם לומדים מפה דבר גדול מאוד, שהמלאכה הזאת של מוציא מרשות לרשות נראית כמו מלאכה הכי קלה שיש. מה בסך הכל עשיתי? לקחתי חפץ ושמתי מרשות לרשות הרבים. זה לא היה עבודה קשה בכלל, זה היה חפץ מאוד קל. מה המלאכה פה? זה לא עבדתי קשה בכלל. התורה מלמדת אותנו שמלאכות של שבת זה לא עבודה שאדם עובד עבודה קשה, כמו שכותב הרש"ר הירש בפרשת יתרו, אלא מלאכה זה יצירה. ואפילו מלאכה כזאת שתוספות בעמוד הראשון כותב שהיא מלאכה גרועה, דווקא פה התורה רוצה להעמיד אותנו על דעת כדי שנשמר ונזהר בהלכות שבת ביותר. עד כאן דף וו.